חיים את רבנו חיים מוולוז'ין בעמוד 78 במהדורה באותיות מושקעות בשעה ב' פרק ט"ז. עכשיו כדי לגשת לפרק ט"ז צריך להזכיר קצת דברים השייכים לפרק ט"ו. הנושא שבו אנחנו עסוקים בפרקים האלה, לא בכלל הספר אבל בפרקים באזור הזה של הספר, עסוקים במהותה של התפילה. וראינו שיש שתי מדרגות באופן כללי לתפילה. יש תפילה דרך המילים, יש תפילה דרך הכוונה. והסביר לנו רבי חיים מוולוז'ין שעיקר התפילה, כלומר התפילה המעכבת, שבלעדי זה לא נקרא תפילה, זה התפילה דרך המילים. המילים עצמם הם נושאים בתוכם תכנים רוחניים כאלה שמספיקים נגיד להזנה של העולמות. כן? כי המכוון בתפילה, בשביל מה אני מתפלל? אני לא מתפלל כדי שלי יותר בננות, אלא אני מתפלל כדי שיהיה קידוש השם בעולם, על ידי זה שיהיה שפע ברכה בעולם וגם שפע כלכלי וגם בננות לכל בני אדם ובמיוחד לי. הבנתם? אז מה ההבדל? התפללתי בשביל בננות. אלא מה בין זה לזה שעד עכשיו בתפיסה הראשונה אני מתפלל בשביל בננות כי אני אוהב בננות, כי זה בשביל עצמי, כי טוב לי זה שיהיה לי בננות בפריזר. אבל במקרר, סליחה, כן, בפריזר זה לומר בכלל לא כדאי לשים בננות במקרר. כן. אבל בתפיסה השנייה ההתעניינות שלי מתחילה מהפשטת הנפש מן הגוף, כלומר לשם גילוי שם השם, לשם קרבת אלוהים, לשם התגדלות שם שמיים בעולם, תיקון העולמות כולם. בשביל זה אני צריך שיהיו אצלי בננות, כי בלי זה יש חיסרון בהופעת שם השם בעולם. כן? זה הכיוון, הכיוון הוא הפוך. וכל זה, כל התוכן הזה נסו במילים של התפילה, במילים האלה דווקא ולא במילים אחרות, כי בהם, באותן המילים, סידרו נביאי הכנסת הגדולה את כל הכוונות של הנביאים. כן? זה מובן. אחר כך, כוונה שנייה בתפילה זה גם להתכוון למה שהתפילה מתכוונת. כן? כלומר, זה בבחינת שפיכת הנפש. משהו, מה זה לשפוך את הנפש? תסביר, הנפש זה הרצון של האדם. התאמת הרצון שלי לרצון הבורא. וזה נמצא ההבדל בין צדיק לבין חסיד. צדיק זה מי שעושה את מה שהשם אמר לעשות. אבל החסיד גם רוצה מה שהשם רוצה לעשות, משהו אחר. אמת? כי הצדיק הוא רק נאמן לשולחן ערוך, אבל הוא לא יודע בשביל מה זה צובה, מה השם רוצה בסופו של דבר. החסיד גם את זה יודע. כן? הולך לפי הכיוון הזה. לכן גם יכול להוסיף, רשאי להוסיף לפי הכוונה של הנותן. מה שכן הצדיק, שאני לא יודע את הכוונה, אז אסור לו להוסיף. עכשיו, יש, כמובן, גם בכוונה הכללית הזאת של התפילה, אפשר גם לרומם את זה לעוד יותר, שהכלליות, הכוונה הכללית של התפילה תרד עד פרטי פרטים. זאת אומרת, אני רואה דרך הבננה הזאת, אני רואה באמת דרך הפרט הספציפי הזה שביקשתי, את תיקון כל ההוויה כולה. כן? זאת מדרגה גדולה. ואיך זה אפשרי? לאחד את המבוקש הפרטי עם הכוונה הכללית, זה על ידי סולמות הנפש. יש סולמות לנפש. כן, כתוב פורש, סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. איפה הסולם הזה נמצא? בנפש של האדם, כן? בתפילה. הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בתפילה, מלאכים עולים ויורדים. והסולם זה האדם עצמו. הוא הסולם בין השמיים לארץ. אז בואו נראה, נא לקרוא בפרק ט"ו במילה האחרונה, והוא פרק ט"ז, כי ידוע. כן, הרבה פעמים הוא עושה את זה, כן, רבי חיים מוולוז'ין מפסיק משפט באמצע, מתחיל פרק אחר. כי ידוע שנפש האדם מכללה היא כלולה משלוש בחינות פרטים, והם נפש, רוח ונשמה. זה הסולם של הנפש, שהם בעצמם השלוש בחינות מעשה, דיבור ומחשבה. כן? המעשה שלי מקורו בנפש, הדיבורים מקורם ברוח, המחשבות מקורן בנשמה. זה למנו כבר בעריכות בחלק הראשון. שזה כל האדם, וגם בכל טבע יש שלוש בחינות: מעשה, דיבור, מחשבה. כן, בתוך המילה עצמה יש שלוש בחינות אלה. כשאני אומר איזושהי מילה, גם שם בתוך המילה יש מעשה, מחשבה ודיבור. תנועת השפתיים, הדיבור כפשוטו, והמחשבה זה הכוונה של המילה, מה שהמילה מתכוונת לומר. נפש, רוח ונשמה, והם אותיות ונקודות וטעמים שבה. האותיות זה החיתוך של הדיבור, הנקודות זה הדיבור עצמו, זה מה שאומר שאפשר להתניע את זה, זה התנועה, והטעמים זה מה שמסתתר מאחורי המילה. כן, טעמים, נקודות, אותיות, נקודות, טעמים. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר נתן אשר אלוהיך נתן, ושמת בתנה. מה זה תנה? טעמים, נקודות, אותיות. כמו שכתוב בהקדמת התיקונים, זין עמוד ב', טעמי אינו נשמתין ונקודין רוחין ואטבין נפשין. הנה זה ציטוט של הזוהר, שהטעמים הם הנשמה, הנקודות הם הרוח, והאותיות הם הנפש. כן, מחשבה, דיבור, מעשה. וכן, איתה שם, ומובא שם, ברש תיקון סמך זין, עין שם, האותיות הם בחינת מעשה, כי מציאות אותיות גרדה בלא נקודות אי אפשר שיהיו אלא בבחינת מעשה. היינו, איך אפשר רק שיהיו אותיות? מעשה הכתיבה, כמו שהם כתובים בספר תורה בלא נקודות. כי בדיבור אי אפשר להוציאה מהפה אם לא על ידי צירוף הנקודות עליהם. לכן, כמו שנקרא vowels, כן? וויל. לכן, האותיות לבד, בלא נקודות, נקראים בחינת נפש. היינו עם התגין, כמו שכתוב בהגה, שהוא בחינת מעשה כידוע. והנקודות הן בחינת רוח שלהם. כנעד, שהנקודות באים האותיות על ידי הדיבור של האדם, שהוא בחינת רוח. וכמו שעיקר חיות האדם על ידי בחינת הרוח שבו, שבצאת ממנו הרוח הוא מת, אף שחלק מנפשו נשאר בו עדיין כידוע, כן, עיקר חיות תנועות האותיות הם הנקודות, שבלתם אי אפשר להוציא האותיות מהפה. וכמו שכתוב בכמה מקומות בתיקונים, במשכילים, אילן נקודי, יזהירו דנהרין באדוון. כן, כלומר כתוב, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע. פסוק ב... דניאל. כן, איך המשך הפסוק? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. נו, מה המשך? ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. יפה. אז מסביר הזוהר, והמשכילים זה הנקודות. יזהירו, מה זה יזהירו? זוהרים, כן? איך הנקודות זוהרות? בעטוון, באותיות. והטעמים של התיבות הם בחינת המחשבה וכוונת הלב, שבחינת הנשמה כידוע, כי הם תנועות והנהגת הנקודות. והאותיות ונטייתם לאיזה צד שהוא, דבר התלוי במחשבה בשכל. כן, הטעמים, אגב, סתם, מה שקוראים טעמים בתורה זה המנגינה. המנגינה זה הכוונה של המילה. למשל, כן, כשאני אומר המילה שב.
שב.
שב, כן? המנגינה כבר שינתה את כל המשמעות. נכון? הטעמים של הדבר. זה טעם הדקרה. ובזוהר חדש, שיר השירים נ"ז עמוד ד', תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מה זה תורי זהב? אינון תנועי דטעמי, זה התנועות של הטעמים. בגין דאינון עטיין מרישה דמלכה, כמו שהם באים מראש המלך, למי אהב דעתה וסוכלתנו לתת דעת ותבונה לאטוון כולהו לכל האותיות. ואין שם עוד בעניין השלוש בחינות תנה. הנה, טעמים, נקודות, אותיות באורך. ושם דף נונחת עמוד ג' תנועה דטעמה, התנועה של הטעמים, דאינון תיקונה ושלימו בדעתה וסוכלתנו למין דע ידיעה כולו מתלניהון מתלניהון בחוכמתה ובסכולתנו תנועי דיהו שלימו דחולה אנ אינון בברנש אלא רז הדע וכולי לגו סכולתנו ומדע וכולי הן בסקיפו הן למיזה לכל האיהו מנדע וסכולתנו. ולכן נקרא, לא מתרגם, לא משנה. ולכן נקראים טעמים, כמו שהטעם והפירוש של כל עניין הוא השכל הנסתר שבעניין, שמתוכו יוכל האדם להבין במחשבתו. כן, הוא טעם המצוות, מה שאפשר לטעום ממנו. ובתיקון י' ח' למדה ב', והתוון אינון לגבי נקודה כגופה לגבי רוחה. שהאותיות הן לגבי הנקודה כגוף לגבי הרוח. ומנה דניקודין הוא נפש, כלי הניקוד הוא הנפש. נשמתה היא כתר הכול הוא, הנשמה היא כתר של כולם. ומינה כתרין דינון טעמי תנועה דקודין נקודה דינון תהיה במחשבה ודקודין תליה מבירה. לא משנה כל זה, כל זה פשוט הוא רגיל להביא על כל דבר שובר עשר המקורות. אז זה זה המקורות של מה שהוא אמר. כן, שהוא אמר שבכל טבע יש נפש רוח ונשמה, שזה טעמים נקודות ואותיות, ושזה מחשבה דיבור ומעשה. החיבור הזה שהוא עשה בין שלושת המקורות האלה, זה נמצא, הוא יוביל את המקורות בזוהר. בסדר? ולכן, העובד האמיתי בכוונה רצויה, יכוון לשפוך ולדבק יחד בתפילתו, כל השלוש בחינות, נפש, רוח ונשמה, אשר נפשו כלולה בהם. שבעת שבוצים מפיו כל טבע מהתפילה שיש בה כל השלוש בחינות נפש רוח נשמה ואותיותיה נקודותיה וטעמיה יתעצם בתואר ליבו בעוצם התשוקה לקשר ולדבק על ידה ממטה למעלה בסדר המדרגות נפשו ברוחו וירוחו בנשמתו ויתעלו כולם לשורש אותה הטבע בעולמות העליונים. כן, מה שנקרא סולמות הנפש, סולם בגימטריה סינאי. כן, זה בכיוון ההפוך. סולם זה ממטה למעלה, סיני זה ממעלה למטה, אותה גמטריה. וזהו העניין שאמרו בתיקוני זוהר חדש, הענבב, רש, עמוד א', והמשכילים וכו', אינון דעית בהון שכל להשתמודה בצלותה אכסלקה. כן, המשכילים זה אלה שיש להם שכל לדעת איך התפילה עולה. בהתוון בניקודי וטעמיה הם שם. ושם בדף הענחת, רש עמוד ג', ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, בעמידה דצלותה, אלא מכולה טעמי ניקודי והתוון. הבנתם? מה לא הבנת? הוא רוצה שבתפילה יתקשרו כל המדרגות. זאת אומרת, אם אני הכנתי, איך אומר הכוזרי, התפילה היא פרי היום. זאת אומרת, אני צריך להיות בנוי היטב בבחינת הנפש שלי, בבחינת הרוח ובבחינת הנשמה. ויש איזה קשר ידוע שעמדנו עליו מקודם בין הנפש לרוח ובין הרוח לנשמה. כך שאפשר לרומם את הכל, את שורש המציאות. וזה סוד התשובה. לחזור בתשובה, הוא הסביר הכוונה לקחת את החלקים היותר מרוחקים של החיים ולהעלותם אל שורש החיים. איך? על ידי שמדבקים אותם בנפש. את הנפש ברוח, את הרוח בנשמה. והנשמה בשורש הנשמה. נשמתה לנשמתה. כמו כן גם בתפילה, כאשר האדם הכין את עצמו כראוי, ממילא כל המילים שהוא מוציא מפיו כלולים משלושת הבחינות האלה. כלומר, האותיות שהוא מוציא מפיו נוסות בקרבן את כל חלקי הנפש אשר לו. הנקודות שיוצאות מפיו נוסות בקרבן את כל כוחות הרוח שבו, והמחשבה שהוא מכניס במילים האלה הם בעצם תמצית כל המחשבות שלו. ואז מלא הוא יכול לרומם את הכל לשורש המציאות ולהחיות שם את הכל. אוקיי? זה בעצם מה שהוא אומר לעשות. וכאן הוא מביא לצורך זה הרבה הרבה מקורות לאלה שרגילים לראות את המקורות האלה במקור. כן? אז אומר, אם אתה רוצה להרחיב מניין לי כל זה, זה ניתוח של המקורות האלה. זה לכן יש שתי רמות בלימוד נפש החיים, עם המקורות ובלי המקורות. עם המקורות צריך להסתכל במקור, לראות איך האינטרפרטציה המיוחדת שלו. עכשיו בואו נראה עכשיו את ההגהות. לא? צריך ללמוד את ההגהות בעמוד 78. יש פה איזה קושיה, כן, זה בהגה השנייה. יש קושיה, הרי דיברנו כאן על שלוש בחינות, טעמים, נקודות ואותיות, כנגד נפש, רוח ונשמה. יותר נכון, נשמה, רוח, נפש. ואילו בכתבי הארי יש חלוקה לארבעה חלקים, טעמים, נקודות, תגיד ואותיות. הם מכונים טנטה. לא טנה, אלא טנטה. כן, כנגד ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וצריך...
הוא מכניס תגיד.
תגיד, כן, התגיד, אין תוספת.
איזה תגיד?
תגיד, באותיות של ספר תורה, תשים לב שיש, מעל האותיות יש צ'ופצ'יקים כאלה, מין קוצים כאלה, קרים תגין. תגה בארמית זה קטר, זה כתרים, כתרי אותיות, מה שנקרא.
מה זה?
זה צ'ופצ'יקים. בשביל מה זה? אז זו שאלה טובה. כבר משה רבינו כבר שאל את השאלה הזאת. מובא בגמרא, כשמשה עלה למרום, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא כותב את התורה וקושר כתרים לאותיות. הוא אמר, בשביל מה זה? אמר לו, רבי עקיבא יסביר. ואז הוא ידורש, כי תילי תילים של הלכות, הלכה אינה כמונה דווקא הלכה מעשית, אלא הכוונה, הלכות מרכבה מתוך הכתרים האלה. הכתרים האלה זה הכוונה שורש החיים של האותיות. כן, כלומר, זה כמו שהכתר...
זאת אומרת, זה בשביל לימוד, לא בשביל הקריאה עצמה?
לא, זה לא מועיל לכלום. סתם, אתה יכול גם בלי זה. ספר תורה שבו אין תגים, הוא קשר. אבל בשביל התחילה לא קוראים בו. מה?
תגים זה רק לכמה אותיות מסוימות?
כן, שלוש תגים לאותיות שטנז גץ, שינעין תת נון זין גימל צדיק, ואחד ליוקר הבד, ושום תג לאותיות מלכת סופר. עכשיו, יש בכמה מקומות בתורה שמוסיפים תגים במקומות שלא צריך, לפי מסורת. גם בסקל במזוזות, תראה שיש הרבה יותר אותיות מתויגות ממה שמתחייב לפי הכלל.
זה מסיני?
כנראה.
הרב זין נתן את השוק.
מה הוא אמר?
שהוא אמר שהוא רטף שפסלו ספרי תורה בגלל שלא תגים שלה.
כן? טוב, זה ידוע שהוא מקשר בזה. אף על פי שרב סעדיה גאון בפירושו לספר יצירה מביא בשם ספר הנקרא ספר תגי או משהו כזה, שספר תורה הוא פסול בלי תגי. כבר רב סעדיה גאון מביא את זה בשם ספר קדום. אבל הרב קפח מאיר שמה שמסגנונו של רב סעדיה גאון רואים שהוא עצמו לא מסכים בזה.
אבל הם עשו שם תגים לכל האותיות, כל האותיות שם תגים שם.
איפה?
גם שאני רוצה להגיד סם שמות.
יש מקום שבו שמו תגים בכל האותיות?
כן.
אז זה סתם אמר עצות. כן? טוב.
אז אם אתה אומר שזה במסורת שמעבירים את התגים האלה גם על האותיות שלו, זה אמר שמה שאתה... מי אתה נדבר על זה של האותיות ששמים את תגים בתאות שלא שמים?
לא, יש אותיות שתמיד שמים. כן? יש אותיות שתמיד לא שמים, חוץ מיוצא מן הכלל. עכשיו יש גם בזה מסורות שונות, יש גם אותיות מלופפות ועקומות וכל מיני דברים כאלה, שהם אינם שייכים למסורת הכללית. יש כמה ספרי תורה כאלה. כן, עם אותיות משונות ומוזרות.
אז הם תו כמה אנשים לפי ספר תורה שהם לא קשרים וצריכים לשלם להם כסף כדי לתקן להם את הספר. הם שילמו המון כסף.
טוב, בסדר. תראה, שערי ניצול לא דינה לו. טוב, בעמוד 70 ופולה. אז כאן הוא צריך לתארס את הקושי. מה עם התגין האלה? ואף שבכתבי האריזל מחלקם לדלת בחינות. טנטה כידוע. כן, עם התגין. הכל אחד, ועיקרם הם שלוש בחינות שורשיים. כי בכל ספר התיקונים, כן, תיקוני זוהר, מחלקם רק לשלוש בחינות. תנה, לבד. ולא נזכרו בו עניין התגין של כל האותיות, רק הגימל זיונין של שעת נסגץ. כן, שעל האותיות האלה צריך לשים שלוש זיינים קטנים. זאת אומרת, כתרים קטנים. שהם עניין בפני עצמם. והטעם בזה מפורש בעץ חיים, שער תנתה, פרק ו', וזה לשונו שם בקיצור. כן, מה הוא אומר? עכשיו זה ציטוט של עץ חיים. גם בזה יובן עניין מאמר התיקונים. כי פעם הוא אומר כי האותיות הן גופה, ובמקומות אחרים מצאנו כי האותיות נפש. אם כן, האותיות נקראים גוף, והתגין הם הנפש לאותיות. וכמו שהנפש אינה נפרדת לעולם מן הגוף, כך התגין אינה נפרדים מאותיות בספר תורה לעולם, מה שאין כן הנקודות והטעמים. כי התגין הם משתתפים ומתחברים בעצמות האותיות, שם גוף. והתגין הם כללות האותיות. ובעבור זה נתגיל רמוזים ונזכרים בתיקונים ביען, כי הם והאותיות משתתפים יחד וכו'. כי בהזכיר את הגוף ממילא הנפש בכלל, כי הם משותפים כנ"ל. עד כאן דבריו ואין שם באור. טוב, האמת היא שזו סוגיה רחבה מאוד. כן, הוא רק מסביר אופן כללי, כן? שהתג הוא חלק מן האות, הרי היה. זה הכל מחובר, בדיו השחור, כן? דיו השחור זה צורה אחת. ואף על פי שזה היה קשר גם בלי התגים. אבל עכשיו זה מחובר, זה אותו דבר. אז הוא מסביר שיש בחינות, כמו שהגוף והנפש קשורים זה לזה. כן, במיוחד ברפואה המזרחית למדנו את זה, כן, שהגוף והנפש הם עניין אחד, אז לכן זה שייך לאותה קטגוריה, נקראת נפש באופן כללי, הממד הפסיכופיזיולוגי, פסיכופיזיו-ביולוגי של האדם. אבל אמי זה הסוגיה הרבה יותר רחבה, אבל זה שייך כבר לקבלת הארי, אז אי אפשר, נגיד, במסגרת הזאת, להרחיב כל כך.
שתלמות לתת זה בין הגוף והנפש, אז מה איפה הרוח?
הרוח זה בנקודות. והנשמה בתעמי.
ובספר תורה לא מופיעות הנפש.
נכון, בספר תורה רק הגוף, רק הגוף והנפש.
ומתי זה בא לידי פתוח?
בדיבור, כן, שאתה מבטא. אי אפשר, את ספר תורה זה לא דיבור, זה קלף. לכן זה בלי כלי הדיבור. כן, כתוב שיש הבדל בין ספר תורה חי לספר תורה מת. ספר תורה חי זה אדם שאומר דברי תורה, אז הוא ספר תורה מאלף. מה שנקרא ספר תורה מת זה הקלף. ועל ידי זה יתוקנו. זה מעניין, כי המוסלמים קוראים לעם ישראל עם הספר.
זה הם שקוראים לנו.
כן, זה בקוראן כתוב, אהל אל-כיתאב. הם אומרים גם על הנוצרים, גם על היהודים. כן, עם הספר. אז זה ביטוי שאצל חז"ל לא נמצא, גם לא בתנ"ך. אצלנו זה עם השם. כן, אתם מדביקים בשם אלוהים, חיים כולכם היום. כי להיות שייך לספר, זה בעצם קצת להיות מת. זה להיות מאובן.
יש הרבה שמאמצים את זה.
כן, מתגאים בזה. היכל הספר. אחד אמר פעם, נכון, שבוע הספר זה לא שבוע הספר, זה שבוע הבסטות. יש פה עוד הגעה בעמוד 80. ועל ידי זה יתוקנו כל השלוש בחינות אלו. אף אם פגם חס ושלום באיזה מהם על ידי מעשה ודיבור ומחשבותיו אשר לא טובים. מה זה על ידי זה? על ידי התפילה. כן? כוונת התפילה שמרוממת את הכל. אז בעצם יש מה שמבואה פה, שיש איזה דמיון בין עבודת התפילה לבין עבודת התשובה. מה בן זלז? ש...
איך הגעת לשניים?
אני אסביר. גם התשובה וגם התפילה הם עבודה שמבחינת הצורה היא, זה תנועה ממטה למעלה. בתפילה זה כפשוטו, כלומר כוחות החיים הולכים ומתרכזים לקראת שיבתם למעלה כדרך הקורבן, וכן בתשובה אוספים את חלקי החיים שהתרחקו יותר מדי מן המקור, אוספים אותם פנימה ומעלים אותם לשורשם. זה תהליך התשובה. לכן בעלי תשובה נראים מחוסרי חיים. מדוע? כי הם שלחו את כל כוחות החיים שלהם לשורש החיים, לטבילה.
מה
פירוש
נראים?
עד עכשיו היית מלא חיים ועוסק בכל מיני דברים טובים ונחמדים. מאז שהתחלת לחזור בתשובה, אתה חיוור, לא אוכל, לא שותה, לא מתעניין בכלום. מה קרה לך? מוכר הביטוי?
כן,
זהו, זה הכרנו.
זה לא אידיאל.
זה לא אידיאל, אבל יש קיצוץ של כוחות החיים בתהליך התשובה. כמו כן, גם בחודש אלול ועשרת ימי תשובה. יש מין מצב כזה של התכנסות לתוך תוכי החיים, עוסקים בעבודה הפנימית. אז יש הזנחה של העולם החיצון.
זה צריך את סוכות.
מה?
שזה צריך את סוכות
כדי לתקן את זה, כן? הרב חוק מדמה את זה לטיפול על ידי שוק חשמלי. אז השוק החשמלי תיהר מן המחלה. כן? אבל עכשיו אתה חלש. אז עכשיו אתה לעשות עוד דברים. כן? אז גם אם העולם כולו היה רק תפילה, זה היה מסוכן מאוד. השלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על שלושם ביחד. רק עבודה, אז הכל היה עולה על גבי המזבח. כל המציאות כולה, היינו עסוקים כל ימינו להעלות את הכל על המזבח. כן? אבל המזבח זה כדי להחיות. כן? המזבח מעריך חייו של אדם. אין כך כתוב. לכן לא מניחים עליו ברזל, כי זה מקצר חייו של אדם. זאת אומרת, דווקא במקום שלכאורה, שמה רואים את החיים הולכים ונעלמים. נשרפים שמה קורבנות, לא? שוחטים לידם וזה עולה למעלה. אבל משם באים החיים לעולם. אז כמו כן גם בתפילה. יש תהליך כזה של קישור הנפש ברוח, רוח בנשמה, והכל עולה לשורשו. עכשיו, זה מעניין. לפי זה, יש אפשרות לתקן את החטא על ידי התפילה. כי נגיד שיש חלק של הנפש שנפגם, אבל הרוח מחיה אותו. חלק של הרוח שנפגם, אז הנשמה מחיה. ואם משהו בנשמה נפגם, אז נשמת הנשמה מתקנת. זה מובן? זה מה שאומר כאן. על ידי זה יתוקנו כל השלוש בחינות אלו. אף אם פגם חס ושלום באיזה מהם על ידי מעשיו, אז הוא פגם בנפש. דיבוריו, אז הוא פגם ברוח. או מחשבותיו, אשר לא טובים, אז הוא פגם בנשמה. וגרם חס ושלום על ידיהם לרחק ולהפריד ההתקשרות שביניהם, כמו שכתבתי ליל בשער א' פרק י' ח'. בעניין התשובה, אתה על ידי זה יתוקנו לחזור ולהתקשר כל אחד בחברו שעליו כבתחילה, שזהו שורש עיקר עניין התשובה, כמו שכתבתי שם באורך עין שם. וזהו עניין הכתוב ישעיהו וב, השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושעביר אף עלו. שסעיפה דקרא הסידור הפוך מסדרי דרישה. כן, כלומר, הנביא מצטווה על ידי השם למנוע אפשרות לחזור בתשובה. אז מה הוא אומר? אשמן לב העם הזה ואוזניו ארבד ועיניו השר. כן, מתחילים מן הלב, שכך אוזניים, אחרי זה עיניים. למה? כי אם אתה לא תעשה את זה, אז הם יחזרו בתשובה. פנראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין. יש יפה, יש סדר הפוך בין ההתחלה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיוכלו לחזור בתשובה. לא יודע, יש איזושהי סיבה שמה בנביא. כן. שבסייפה דקרא, בסוף הפסוק, והסידור הפוך מסדרי דרישה. כי הלב הוא בחינת המחשבה כידוע, והאוזניים הם כלי שמיעת הדיבור, והעיניים הם כלי הראייה לראות ענייני המעשים בפועל. והם השלושה עניינים, נשמה, רוח, נפש.
רגע, מה הולך מול מה? לב, אוזניים ועיניים?
הלב זה המחשבה כנגד הנשמה. האוזניים כלי שמיעת הדיבור כנגד הרוח, והעיניים כלי המעשה כנגד הנפש. ובחטאי האדם הם המסתלקים ממנו מעט מעט כסדר, שמעת שעולה על רעיון האדם לבד מצד הנפש לעשות שום חטא, אז מסתלקת בחינת הנשמה תכף, כי היא בחינה גבוהה ונעלה מאוד, ואם חס ושלום חטאיות, ולכן היא, לא, היא כבר רגישה מאוד הנשמה. כדי שהנשמה תשרה באדם צריך טהרה גדולה. עצם הכוונה לעשות חטא זה כבר סילק את הנשמה. ואם חס ושלום חטא יותר, גם בחינת הרוח מסתלק ממנו לגמרי, הוא נפגע ונתקלקל חס ושלום, ואז אין התקשרותו בבחינת הנשמה בשלמות כראוי. ואם חס ושלום נרבה והוסיף לחטוא יותר, אז גם בחינת נפשו נפגמת או נחטאת חס ושלום לגמרי מתקשרותה בבחינת הרוח. וכשהוא חוזר בתשובה הוא חוזר להשיג אותה כסדר ממטה למעלה, היפוך מסדר הסתלקותם תחילה. תחילה הוא משיג בבחינת הנפש, כן, נזכר פנראה בעיניו, ואחר כך שבא ושורה עליו הוא הרוח המתקשרת בו, זכר, ובאוזניו ישמע, ואחר כך באים וחופים עליהם ניצוצי אור הנשמה, זה כאן ולבבו יבין. ואז מתקשרים כל אחד בחברו כראוי, וזה מבואר הכתוב מאליו. ואף שבשער א' פרק כ' נתבהר שאם פגם הוא החליט חס ושלום בחינת נפשו וריד כל תשע ספירותיה במצולות הרע על ידי תשובתו ומעציל וממשיך קדושה ואור עליון מלעילה על ידי בחינת נשמתו תחילה, וממנה נמשך על רוחו, ואז הרוח מבהיק מזיו האור הגדול ונשפע עליו גם על הנפש. לכאורה אז הוא אמר לפני כן בפרקים הראשונים, הוא אמר הפוך, שבתהליך התשובה מתחילים דווקא מן העליון, כן, הוא אומר שלכאורה מה שחוזר תחילה זה התחתון, כן? ועל ידי זה הוא מתעלה מעמקי הרע להתקשר בבחינת הרוח עם הקדם, וכן על דרך זה כאשר נפגם הרוח חס ושלום כמו שכתבנו שם, וכידוע בדברי האריזל של תיקון איזה פרצוף ובחינת צריך להמשיך אורות ומוכין חדשים מלאה לאלה, דרך כל הפרצופים והמדרגות כולם עד אותו הפרצוף ובחינה שצריך לתקנו שאליו נמשכו המוכין. כל זה מה שאמרנו שעבודת התשובה מתחילה מלמעלה, היינו רק כדי להעלות הנפש מעמקי הטומאה שנשקע בתוכו או לתקן תגימתה, צריך להמשיך קדושה ואור עליון ממעלה למטה, לגרש ולחלות ברשפי אש השלהבת הזה את הכוחות הטומאה שנשקעה בתוכם ולמעלות תגימתה ולהעלותה מתוארה ומתוקנת שתוכל להתקשר עם הרוח, וכן על דרך זה בבחינת הרוח שנפגם כדי לעזור לתקנו בתחילה. אבל אחר שכבר ניתקנו על ידי התשובה סדר כניסתם אחר זה לגוף האדם ומטה למעלה כנק, וזהו בשב פירוש כשהיה ישיב כל בחינה למקומה אז היה נרפא. הבנתם? אוקיי, אנחנו עכשיו עוברים ללימוד פרשת השבוע.